יום רביעי, פרשת סיסרוי, ט"ו בשבט, ראש השנה לאילנות. כמובן שיש לנו היום הרבה נושאים מעניינים. אנחנו גדושים בתכנים שקשורים כמובן לט"ו בשבט. נספר על אבל זרוב שקיבל תפוזים מארץ ישראל, איך הוא התייחס אליהם ולמי שנתן לו אותם. אנחנו כמובן נביא סיפורים מעניינים שהולכים להתפרסם בגיליון הנפלא לקראת שבס, טעימות שמביא לנו הרב משה הרמן. וכמובן נדבר על ההלכות של קדימה וברכות, שקשור לעניין הדיומי, שקשור לט"ו בשבט, שהיום זה התאריך שלנו. הפותח בכל יום, אנחנו מתחילים. אחת המשפחות החשובות בירושלים, לפני 100 שנה בערך, הייתה משפחת קליין. עמדו מאחוריהם כבר שנים ארוכות של נישואים על הזוג הצעיר, של המתנה לזר של כיומה, לילדים. השירותי רפואה באותו תקופה בארץ היו במצב ירוד. אז הם החליטו שבני הזוג, שהאישה תנדוד לווינה, וינה הגדולה שבאוסטריה, שבזמנו זה הייתה מרכז רפואי בינלאומי מפותח, עם רופאים מומחים בעלי שם עולמי. וכך עשו. האישה יצאה את ארץ ישראל, הצטיידה במעט מזון, קצת תורות, סידה לדרך. הדרך כמובן הייתה ארוכה מיגעת. לפני שהגיעה לעיר וינה ולרופאים הדגולים שהיו בה, אז היא עברה דרך העיירה רצפרט. מה היה בעיירה שם? באותו זמן שכן שם אבל זרוב בסחרדוב, זכותו תגן עלינו, שהיה מפורסם כצדיק, צדיק נשגב שפועל ישועות. אז היא החליטה לסטות מהתוכנית הראשונית ישר לוינה ולעבור דרכו, להזכיר את המצוקה שלה, לקבל ברכה. לפני שהיא נכנסה אל אבל זרוב, אז היא כתבה פתק כמקובל, שהיא מזכירה את השם שלה ומספרת את הצרה שהיא נמצאת בה, על ישועת הילדים שמתעכבת. אמנם היה נהוג לצרף לאותו פתקה דמי פדיון נפש, אבל כיוון שהיא הגיעה מרחוק והתמודדה עם הוצאות הדרך הגבוהות, כבר הפרוטה לא הייתה מצויה בכיסה, ולכן במקום להגיש את דמי פדיון נפש, היא הגישה ביחד עם הפתקה כמה תפוזים מארץ ישראל. והיא ציינה שבמקום פדיון דמי נפש, היא מביאה פדיון תפוזים מארץ ישראל. הכניסו את זה לבל זירוב, ומיד נעמד, קם אלו קומתו. הגבאים התפלו, האנשים שעמדו שם. היה תמוע, למה הוא פתאום ככה נעמד? והוא הסביר בפשטות, אני קם לכבוד אישה שהגיעה מארץ ישראל. ארץ ישראל, טרקלינו של מלך. ואני גם קם לכבוד תורות ארץ ישראל, שהגיעו בצל קורתי. וככה הוא התחיל ללטף בחיבה את אותם תפוזים. והוא מתבונן בהם במשך כמה דקות. לא מסיר את הידיים מלחבב את אותם תפוזים יקרים, תפוזים של ארץ ישראל. ואחרי זה מסתכל בפתק שהיה, הוא מתמלא בצער, בשביל צערה של האישה, אבל הוא מסתכל עוד פעם על התפוזים, ואומר בקצרה לאישה, אין לך צורך ברופאים, תחזרי לארץ ישראל, הישועה שלך קרובה, בוא תזכי לבנים, נינים, נכדים, נינים, הכל. טוב, הברכה של אבי זרוב הייתה כל כך נחרצת, שהיא פשוט חוזרת לאחור ועושה את כל הדרך בחזרה לארץ ישראל, לא לוינה. חוזרת הביתה, לארץ הקודש. אפילו בלי לקפוץ לביקור אצל אותו רופא גדול בוינה. נו, ואכן, מה אתם חושבים? ברכתו של אבי זרוב התקיימה במלואה, והבית שלה התמלא במצלות של 6 ילדים שהקימו דרך שורים מבורך. ומי סיפר את הסיפור הזה? אחד מיוצאי חלציה. הלו הוא הרב הגאון רבי נחם קליינשליט, הרבה של פרנקפורט, שסיפר את הסיפור הזה על הסבתא רבא שלו. הסיפור הנפלא הזה מופיע בספר פניני פרשת שבוע. עד כאן בעניין הזה. עניין הדיום יתו בשבט. יש לנו פה כמה דברים, הנהגות של גדולי ישראל, על היחס שלהם, איך הם ברחו, מה הם עשו לפני שהם ברחו. רב אביגדור מילר, זכר צדיק לברכה, הנכד שלו תיאר פעם את הצורה, איך הסבא, רב אביגדור, היה אוכל תפוח. הוא היה לוקח את התפוח ביד. לפני שהוא היה מברך, הוא היה מסתכל עליו במבט של הערכה, כמו שהוא מסתכל על איזה אתרוג מיוחד בידורו. הוא היה אומר, ריבונו של עולם, איזה תפוח נפלא יצרת, איזה תכנון נופלא. אריזה, אריזה עמידה נגד מים, מראה על החוכמה האדירה שלך. היופי של הצורה, הצבע, כל כך מושך, משמח את הלב. אפילו הוספת ניחוח נעים שמעורר את התאבון. כמה אהבה, אמר רבי אביגדור מילר, כמה אהבה וחסד ניכרים מכל זה. ולחשוב שאתה בראת את התפוח הזה בשביל מי? בשבילי. איזה נדיבות, איזה אהבה. איך אני יכול להתחיל להודות לך? זה הקדמה לפני הברכה. ואחרי שאמר, ואחרי זה כשהוא ברח, הוא וואה, כל מילה ברגש, קראת טוב. הכרת הטוב הייתה מוחשית. הכרת הטוב על היצירה האומנותית שהבורא ברא. ואחרי שהוא טעם קצת מהפריז, לא נגמר. הוא אמר, היי אבא, כמו שאמרתי, זה ממש ככה, מתנה נפלאה. כל כך טעימה. בספרים הקדושים מבואר שהעניין של האכילה של פירות ט"ו בשבט, שכדי להכיר בטובה הגדול של הקדוש ברוך הוא, שהוא המציא פירות רבים, מגוונים, בשביל מי? להנאה שלנו ולתועלת שלנו. אפילו שרובם לא הכרחים כל כך, ואפשר להסתדר בלעדיו. לכן כשמתחדש השרף באילנות, שזה התחלת צמיחת הפירות של השנה החדשה, אנחנו מודים להשם יתברך על זה. ועל כל המציאות המופלאה של הפירות שהמציא. וההודעה הזאת היא פותחת השערים לשפע של ברכה לפירות ולעולם כולו. והרב מילר היה אומר שבט"ו בשבט, כששמים את הפירות על השולחן, זה הזדמנות טובה, זה זמן טוב לדבר עם הילדים על כל זה. על החסד הנפלא של השם שמתגלה על ידם. גם אם זה לא ייכנס הלב מיד, אומר הרב מילר, זה יזרע זרע בלב שלהם שיגדל ביחד איתם. ובסוף יתפתח לגן מרים של מה? של הכרה בטוב השם. מעניין לי לראות את המילים של הרב וולבה. תשמעו את המילים שלו. צריך להראות לילדים את היופי שבעולם. וייתכן שאנחנו לא עושים מספיק. לא צריך ללכת למקום רחוק לראות את היופי הנהדר שבבריאה. הרי פירות למשל, הוא אומר, יש לכולנו בהישג יד. פרחים, אפשר למצוא בכל מקום. פרחי בר, פרחים שהיד אנוש טיפחה אותם. היופי של העולם נמצא סביבנו בכל צד ושל. רק צריך לפקוח את העיניים של הילדים. כמובן, נמשיך הרב וולבה ואומר שאם ההורים בעצמם לא רואים, אם העיניים שלהם לא פקוחות, אז הם לא יוכלו להראות את זה לילדים. אבל יהיה מצער מאוד, נסיים הרב וולבה ואומר, מבחינה רגשית, ילד יגדל עם איתן כזה קטן של ההכרה הזאת. וההתבוננות בנפלאות הבריאה, פירוש שלה לראות את האמונה, והאמונה צריכה להיות עשירה. וממשיך הרב וולבה ואומר, שסיפר לו פעם רב חצקי לוינשטיין, זכר צדיק לברכה, שהסביר לבנות שלו שהקדוש ברוך הוא משגיח בעולם, והוא נותן להם פרס, דמי כיס, שהיו מצביעות לפניו, על איזה משהו שרואים בו את ההשגחה. זאת אומרת, שעל ידי זה היה מעודד אותם להתבונן סביבם, לראות את ההשגחה. הבנתי, אמר הרב וולבה, מהדברים שלו, שהוא חינך את הבנות שלו בגיל צעיר מאוד לעניין הזה. לא צריך לחפש ניסים גדולים כדי לראות את השם. כשמודים ומשבחים מתוך ההתבוננות במה שיש לנו, אז אפשר לראות, אפשר להרגיש את, להרגיש את הרבני שלנו. לוקחים פרי. אז כמו שאמרנו קודם, אפשר לראות את הטעם, להתבונן בטעם שלו, בצבעים, בקליפה ששומרת. אפשר אפשר להמשיך ולהעמיק בזה שלכל פרי יש את הסגולות שלו, את הוויטמינים שלו, שניגשים מתוך כאלה מחשבות וכאלה דיבורים, ומברכים ברכת בורא פרי העץ, הברכה כמובן מקבלת משמעות אחרת. והוא מסיים ואומר שמי שרוצה להתחזק באמונה שלו, אז הוא צריך לעשות עסק, עסק שלם מברכות הנהנים. אם היינו מברכים את 100 ברכות ביום עם קצת התבוננות, היינו נפגשים הרבה שואלים להם פנים אל פנים, אבל מה אנחנו ממהרים? ממהרים כל הזמן, אז בולים את מה שאוכלים, אין לנו אפילו רגע להתבונן על המאכל ובכל מה שקשור לאכילה. הגאון הצדיק רב שמשון פינקוס, זכר צדיק לברכה, בתפארת שמשון, הוא מביא שמצאנו אצל יצחק אבינו, הוא ביקש שביקש מה? באכלים טעימים במיוחד. הכנה רוחנית למסירה של ברכה. והוא מסביר, כדי לברך באופן מושלם, אז נדרשת תחושת קרבה לקדוש ברוך הוא. האכילה זה אמצעי מעולה להשיג את זה. בשעת האכילה אפשר להכיר עד כמה הקדוש ברוך הוא דואג לטובה שלנו ואוהב אותנו, שהוא מחיה אותנו באמצעות כל המאכלים. ולא רק שהוא מחיה אותנו באמצעות המאכלים, הוא מוסיף לנו טעמים, משמחים, להנאה שלנו. אז אם כן, האוכל זה צוהר שדרכו אפשר להכיר את חסד השם ואת האהבה הגדולה שיש לו אלינו. כשאדם רוחל פרוסת לחם, אז יש אפשרות שהוא רעב, חוטף את הלחם, אוכל, טעים לו, וזה נגמר העניין. מה יצא בעימה? אבל לעומת זאת, אם הוא לוקח את הפותה פרוסת לחם ולהתענג על השם, הוא יכול דרכה להגיע לדבקות מרומנת בקדוש ברוך הוא. שתי גישות. אותו פרוסת לחם, שתי מעשים שונים. ככה זה באוכל וככה בשתייה, בכל דבר. הבעיה, אומר פינקוס, אין לנו זמן. אין לנו זמן לעצור להתבונן. בקושי לבטא מילה במתינות, בולים את המילים. ולמה זה? כי היצרור הוא גונז מאיתנו את אותם רגעים נעלים, את אותם רגעים יפים של קרבה לקודש ברוך הוא, שאנחנו יכולים להשיג. הוא יודע מזה גם כן, שם הוא נמצא. הוא סיים ואמר שהעניין של האכילה זה אחת מהפינות שמוזנחות ביותר בעבודת השם. כי אם היינו מברכים ברגש, ברגש הראוי, האוכל היה מעלה אותנו למרומי הקדושה והקרבה להשם. ועל ידי הברכה וההודעה להשם, המאכל מתהפך, מתהפך לאוכל של גן עדן. והשולחן נהיה מזבח, המאכלים כאכילת קודשים. עכשיו הוא הולך לאכול ארוחת צהריים, לאיפה הוא הולך? הוא הולך להקריב קורבן עכשיו. סגר את הגמרא בשביל להקריב קורבן. זה מה שכתוב בפסוק, זה השולחן אשר לפני השם. עד כאן הדברים של הרב פינקוס בספר הנפלא תפארת שמשון. בעזרת השם שנזכה להגיע לדרגה הזאת ולקיים את מה שהוא מביא בספר. אנחנו ממשיכים רבותיי. מעניין את היום על ט"ו בשבט על סדר קדימת הברכות. אז פת לפי הסדר, קמח, חיטה, שעורה, כוסמין, שיבולת שועל ושיפון. צריך לדעת ששיבולת שועל ושיפון, אז שתיהם שווים בחשיבות, שתיהם אותו דבר. זה פת. מאפה מזונות, גם לפי הסדר, לפי אותו סדר. תבשיל מזונות, גם לפי אותו סדר, נקבע. וכמו שלמדנו בימים הקודמים, לעניין אורז. אחרי זה גפן, אחרי זה ברכת העץ, משיבת המינים, לפי הסדר של ההזכרה שלהם התורה, ואחרי זה ברכת אדמה. ויש אומרים שאם העץ והאדמה משיבת המינים שווים בחביבות שלהם, צריך לנהוג לפי סדר ההזכרה בתורה. שמה? העץ, אדמה ושהכל. שני מאכלים ששווים בברכתם ובחשיבות שלהם, צריך להקדים אחד מהם לפי סדר הדרגות האלו, שלם וחביב. ובכל פירות העץ והאדמה צריך להקדים את החביב, וספק אם השלם קודם לחביב. עד כאן בעניין הזה. ועכשיו אנחנו מגיעים לשיחה השבועית המעניינת והמרתקת עם הרב מוישה הרמן שליטה, עורך אלון מקרסבס, האלון הנפלא ביותר שקיים בשוק, שהוא סוקר בקצרה את התכנים המיוחדים שיופיעו באלון שירי אור השבוע בעזרת השם. ונזכיר לכם, לפני שנספר לכם מה יש באלון, שאפשר לקבל את האלון ישר למייל. דרך רישום, דירשו שטרודל, דירשו נקודה סיון, נקודה אייל, אפשר לבקש בקשה, לשלוח מייל, לקבל אותו ישר למייל, וחזקה על הרב הרמן שהוא ידאג שזה יגיע לכם למייל. אז הרב יעקב לוסטינגמן מדבר פה עם הרב מוישה הרמן, שאומר שנספר על הספר המסתורי שהרב שטיינמן היה מחביא בארון שלו, שהוא היה מסתיר אותו כל אימת שמנדו היה נכנס לבית בזמן שהוא למד בו. נביא השבוע גם סקירה רחבה על החובות הכבדים, אתם לא רואים את המרכאות שיש פה, שמרן אגרח קרנבסקי שליטה היה שקוע בהם. ונצטט גם את תשובה למי ששאל אותו פעם, האם כדאי לו ללמוד 8 דפים ביום של גמרא, כמו שהוא בעצמו עושה, או שאולי עדיף להימנע מזה. נספר עוד השבוע על הצ'יבין הרוב, שהוא גזר על עצמו שלא לפסוק בהלכה מאז שהוא עלה לארץ ישראל. ובכל זאת, שעה בכך משום להפריש יהודים מאיסור דאורייתא, מאיסור תורה, אז כבר הוא התייחס לזה אחרת. והיה נלחם במלחמתה של תורה. נספר לכם גם על חקירה מעמיקה שחקר יהודי מסוים, שהוא טען שהוא מצא פטנט גאוני. מה היה הפטנט הגאוני? להדביק נייר של סיגריות עם דבק שאין בו חשש חמץ, כביכול. ומה שציווה עליו, אחרי שהוא שמע את מה שציווה עליו שבין הרוב, אחרי שהוא שמע את הטיב של אותו פטנט. נביא גם מהדברים של המגיד מישורי עם הרב קובלסקי, שהקדיש הפעם את המאמר שלו לנושא של תוספת שבס והישועות הגדולות שהסגולה הזאת גורמת להם. נביא גם את הסיפור של הגאון רב ראובן אלבז, מזכי הרבים, שהחיל לו חיים טובים, שבצעירותו למד בישיבה אשכנזית, והיה יוצא עם קבוצה של בחורים מבני עדות מזרח לשמוע על הלכותיהם וגדולתם של מורי המזרח. הוא מספר על איזה מקרה שקרה לפני יותר מ-50 שנה, כשאיזה בחור מהישיבה אמר לו, אתה מתחזן כמו תרנגול. יש גם עדויות מכלי ראשון מהבת של רבי חזקאל לוינשטיין, שהעידה שהיא נרתעת מחתולים עד היום, בגלל מה? תיאור שאבא שלה תיאר על הגיהנום שהיא שמעה בילדותה. נספר גם על הפעם שבא רב ארון קוטלר, שבר סט יקר מאוד של כלי פורצלן בזמן שהיה במצב של ריס חדאורייסה. נביא דברי הגויין רב גרשון אדלשטיין שליטה, על יהודים שיש להם פנים של שבת. נביא גם סקירה של מאורה שטלטל את היהדות הנאמנה לפני הרבה שנים, שלראשונה פורסמו תמונות שחת ברשות הרבי מפרסיה בראש חוצות, עד שיצאו גדולי הרבנים למערכה בעניין הזה. רב שלמה זלמן, שזן אורבך גם הודיע שהוא בעצמו יצא לפעול, גם אם הוא יעמוד לפני סכנה של מעצר. אני אספר מה הייתה עמדתו של ראש שיבת חברון, הגאון רב שמחה זלמן ברדי זצ"ל, על השאלה אם בחורים צריכים, מהישיבה צריכים לצאת ולהטיז צבע על אותם תמות. כל אלה ועוד יופיעו בעזרת השם בעלון השבועי. ומכאן תצא הקריאה, הביאו את הברכה לביתכם. רבים רבים ניסו והודו שאלון המיוחד שיוצא לאור על ידי דירשו, אלון הנפלא לקרסבס, מאפשר להם לנהל את שולחן שבת ביד רמה. גם לומר דברי תורה משאובי לב, לטבל אותם בסיפורים מחזקים ומרוממים, שחורטים את הרישום שלהם בלבבות הילדים הרכים. מחנכים אותם לתורה ויראת שמיים. נביא לכם פה טעימה מאוצרותיו של הגאון רב לייזר טורק שליטה, שיפורסם גם כן בעולם. הוא מספר שכשהגאון רב שלום איישי שוקר הגיע לבקר אצל ידידו ואירועו, מורן הגאון רב אורחבר, אורחבר לאו ויזצל, אז רבי אריה לייב גרונס, הגאון רבי אריה לייב גרונס זצ"ל, שהיה תלמיד ישיבת קאונמיץ באותם זמנים, ולימים הערבית בלונדון, ניצל את ההזדמנות, והוא שיער בדעתו שכיוון ששתי הידידים האלה הם נמנים על תלמידיו הגדולים של מאור החפץ חיים, משתמע שהם ידברו עליו, והוא רצה לשמוע את השיחה. אז עוד לפני שהם נכנסו לחדר, הוא ראה שאף אחד לא מסתכל עליו, הוא פשוט נכנס לחדר והשתחל מתחת למיטה. וככה בדומייה מוחלטת הוא ציפה לשמוע את השיחה שלהם של, של אותם שתי גדולי עולם. לימים סיפר רבי אריה לייב, שכמו שהוא שיער ככה זה היה, מיד שהם נכנסו, ברבר אומר לאורח שלו, נו, תגיד לי משהו מהחפץ חיים, תספר לי משהו ממנו. ורב שולם סיפר לו שבכל יום היו לומדים מהחפץ חיים עד השעה 12 בצהריים. ביום שישי, בין השעה 11 ל-12, מה החפץ חיים היה עושה? היה יושב איתנו ומשוחח איתנו על גדולי הדורות. הוא מספר שבאחד מימי שישי החפץ חיים סיפר סיפור שהוא ראה אצל רבו, רבו של החפץ חיים. כידוע, הגאון הצדיק רב נחום קמר ודנה, כשהוא היה נער צעיר, בערך בגיל 15, שם לב שרב נחום קמר בכל חצות הלילה נעלם. וחוזר אחרי שעה, יום אחד סיפר החפץ חיים, החלטתי ללכת אחריו, לראות לאיפה הוא נעלם. הוא מספר שהוא ראה אותו הולך עד הבית הכנסת המרכזי, מוציא מפתח מהכיס, נכנס להיכל וסוגר את הדלת. למחרת בלילה המשיך החפץ חיים וסיפר, התפללתי מהערב באותו בית הכנסת, אחרי התפילה הלכתי בזהירות לעזרת נשים, ושם התחבאתי מתחת אחד הספסלים. ומה קרה אחרי זה? זה כבר סיפור המלא, תקראו בליקר שבס. בעזרת השם. הנאה מובטחת. זוכר ירסיון השבס. ככה נקרא בעזרת השם בפרשת השבוע, פרשת יתרו, בשבת הקרובה. יש פה סיפור מעניין שסיפר הגאון רבו של קובלסקי שליטה. הוא שמע זה מבעל המייסה, משפחת כהן מבני ברק. אני לא יודע אם, אם באמת קראו להם כהן, או שיכלו לקרוא להם כהן, היה אפשרות שיהיה השם שלהם. אבל אומר הרב קובלסקי, בלי ששמענו את השם הזה, את הסיפור הזה, במו אוזנינו מפיהם, היינו חושבים שמדובר בהגזמה. אבל עם עובדות, אומר הרב קובלסקי, קשה להתווכח. ומייסה שאויו, כך ואויו. במשך הרבה שנים, המתין הרב כהן ואשתו לזרע של קיומה. הוא אומר, כותבים את זה בכמה מילים, המתינו לזרע של קיומה, אבל אי אפשר לתאר, בלתי אפשרי, מה זה אומר, המתינו לזרע של קיומה. שנים רבות של המתנה לישועה, של צער, של רצון, של אכזבה. לילה אחד מתקשר אליהם אחד המומחים המובילים בתחום, יש לו בשורות קשות, הוא מצטער לבשר לכם, הוא אומר להם, בכל מלא אמפתיה והשתתפות, שלפי הנתונים הנוכחים בדרך הטבע, לא נראה שמשהו יועיל. אני מצטער, אני מחזק את ידכם, אבל זה העובדה. הוא מנסה לעודד אותם. טוב, השבועות הספורים עברו, השבועות שלאחר מכן, עברו עליהם בהפנמה של המציאות החדשה, בהתחזקות באמונה, ביטחון, למרות גודל הניסיון. ואז התגלגל לידיהם גיליון שעוסק בתוספת שבס. כתוב שם בשם האריזל, שתוספת שבס וההפצה של המעלה שלה היא סגולה למה? לפקידת הכרות ולישועות בזרע של קיומה. הם הרגישו שזה התגלגל לידיים שלהם במכוון, כדי להאיר את הסגולה הבדוקה והמנוסה. גם כשכל הסיכויים עבדו, הם החליטו לנסות. ירדו לפרטים הקטנים, איך מצליחים להכנס לשבת ברוגע. ואחרי דיון ממצא ובדיקת העובדות, יצא מתחת ידם דף קטן שהיה כתוב בו ככה: החל מהשבוע מקדימים קניות ליום רביעי, הניקיון עובר ליום חמישי, הבישולים לקירור עוברים לחמישי בערב, להשאיר ליום שישי רק ניקיון סופי ובישולים אחרונים. רשמו ותלו על הקיר, על המקרר. פה נעצר הסיפור. האמת היא שגם אני במתח, אני לא יודע מה ההמשך, אבל נוכל לקרוא אותו, גם אתם וגם אני, את הסיפור המלא בליקרס שבס. אל תקפידו עליי שאני מביא חצאי סיפורים היום. אבל כדאי לכם, כדאי לכם לראות את זה בליקרס שבס, את הסיפור המושלם וליהנות ממנו. אנחנו מגיעים למדור קניין חוכמה פרקי אובס. אומר את המשנה בפרק ג' ולפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון. ספר אמונה שלמה מסופר על הגאון צדיק רבי יהודה צדקה, זכר צדיק לברכה, שהוא נסע לאנגליה, גיוס כספים להקמה של הבניין של הישיבה. הוא מגיע עם המטוס לאנגליה, יורד מהמטוס והולך לרכבת. שם הוא מתיישב באחד הקרונות ופותח גמרא, מתחיל ללמוד. מבלי לדעת או לשאול איפה הוא צריך לרדת כדי להגיע למחוז חפצו. הרכבת מתחילה לנסוע, גומת מרחקים, עוברים עוד תחנה, עוד תחנה, והרב, רב שקוע בדרך גמורה. פתאום הרכבת עוצרת באיזו תחנה, אז הוא עלה בליבו לשאול את הנוסעים, מי מהם יודע איפה המקום של פלוני? הוא שואל, הרכבת כבר עצרה, היא עוד רגע נוסעת. הוא שואל על המקום פלוני, אומרים לו, תראה, כאן, כאן, מיד תרד. הרב מיד כרף עין, מחזיק את המזוודה, תלי, תפילין, ומיד יוצא החוצה. וקופץ מהרכבת בזרידות, כשהדלתות של הרכבת נסגרות רגע אחרי זה. לימים סיפר הרב צדקה, שמאותו מאורע הוא למד שתי דברים. דבר אחד שצריך ללמוד בלי שום דאגה, כי אז הקדוש ברוך הוא דואג לך שלא תאחר ולא תחמיץ שום דבר. דבר שני, שצריך תמיד לזכור לקחת ממך, את המזוודה עם כל התחולה. מה הכוונה? גם כשתעלה לשמיים אחרי 120, תדאג מראש שתוכל להביא מזוודה מלאה במה, במצוות, במעשים טובים. אך לפני מי אתה עתידים בחשבון. פנינה הפרשה, כבד את אביך ואת אמך. אחד מהעשרת הדיברות. שאלו פעם את רב חיים קניבסקי, שאלה בקשר להלכות כיבוד אביהם. אז הוא סיפר שכשהוא הדפיס את הספר רכוס חיים לראש, הוא היה צריך לשלוח לדפוס את ההגאות על הספר. באותם ימים הוא לא הרגיש טוב, שכב עם חום. אבא שלו, הסטייפלר, נכנס לבקר אותו. והוא סיפר לו, הסטייפלר סיפר לבן שלו, רב חיים, שעכשיו הוא הולך למדפיס עם ההגאות על ספר שלו. אז אמר לו שגם לא יש הגאות. הסטייפלר אמר לו, תביא לי, אני אמסור אותם. מסרתי. אבל מה? ההדפסה, זמן ההדפסה של אותו ספר לקח כמה שנים. לא משהו שגרתי, לא משהו הגיוני. ואז אמר לי, אבא, אתה יודע למה זה ערך כזה הרבה זמן? בגלל שאתה מסרת לי אותה. שאלתי אותה, הרי לא שלחתי אותך, לא שלחתי למסור, רק אמרת שגם לי יש הגאות. ענה לו, סטייפלר, בכל זאת, לא היית צריך לשלוח על ידי. הסתכלות של גדולי הדור, בהגדרה של כבד את אביך ואת אמך. כל זה הופיע בדברי שיח. אנחנו מגיעים לדף היומי בהלוכה. אחרי שקיעת החמה בשבת, אסור להתחיל סעודה של פת, או לאכול ולשתות שלא בתוך הסעודה, למעט שתייה של מים, עד אחרי ההבדלה. ויש מחלוקת הפוסקים בנוגע לתה וקפה בלי סוכר, האם דינם כמים? שמותר או לא. ויש מי שכתב שגם מי ששותה תה עם סוכר או מים ממותקים, אין למחות בידו. ויש אומרים שאם הוא לא אכל סעודה שלישית לפני השקיעה, יאכל לאחר השקיעה, אלא מה? יעשה את זה באופן שהוא לא יעבור על איסור של התחלת סעודה בסמוך לזמן קריאת שמע ותפילת ערבית. איך הוא יעשה את זה? למשל הוא יעמיד שומר. ויש חולקים ואומרים שאסור להתחיל סעודה שלישית לאחר השקיעה בכלל. מי שמתחיל את הסעודה, סעודת פת, בשבת לפני השקיעה, אז יוכל להמשיך גם אחרי צאת הכוכבים. ואפילו, אפילו אם הוא אמר באמצע הסעודה בו, חמת במקודש לחול, ואז הוא עשה גם מלאכה, הוא יכול להמשיך סעודה, אלא מה? שיש ספק, האם הוא אומר את זה ברכת המזון. ונוהגים, נוהגים להתחיל סעודה שלישית גם בדקות שסמוכות לשקיעה, למרות שהם בתוך מחצית השעה לתחילת זמן קריאת שמע ותפילת ערבית. אבל יש שנראה מדבריהם שאם כבר אכל סעודה שלישית קודם לכן, לא יתחיל לאכול בדקות האלו, בלי שיהיה לו שומר שיזכיר לו לקרוא את קריאת שמע ולהתפלל. זה שמקילים גם בזה למי שמתפלל ערבית במניין קבוע. מי שאוכל ושותה לפני השקיעת החמה שלא בתוך סעודת בת, ממילא שמגיע השקיעה, הוא מיד צריך להפסיק, עד שהוא יבדיל. מה יהיה אם הוא אוכל מיני מזונות? הוא חי באמצע לאכול עוגה. בזה יש מחלוקת הבוסקים. יש אומרים שהדין שלו זה מי שאוכל פירות וכל מאכל אחר. והחובה שלו להפסיק מיד עם השקיעה. אבל יש אומרים שכיוון שאילו הוא קבע סעודתו עליהם, הוא היה צריך לברך המועצה וברכת המזון, אז עם אלה כאילו שהוא התחיל סעודת פת והוא יכול להמשיך. גם אחרי השקיעה. ויש אומרים שרק אם הוא מקיים באכילה הזאת מצווה של סעודה שלישית, לפי הגדרים שלה, כמו שהוא כתוב בשולחן ערוך בסימן ריש צדיק א', אז זה נחשב לו האכילה כסעודת פת. למה? כי היא משמשת לזה אחד מסעודת השבת. והשבת נמשכת יחד עמה עד הסיום שלה. רבותיי, אני זוכר במה שלמדנו אתמול. לכתחילה לא מברכים בורא האש, בורא מאורי האש אלא על אש גלויה. ולכן, לא מברכים על נר שנמצא בשישית, גם אם שקופה לגמרי והאש נראית בבירור. גם אז אנחנו רואים שהוא לא יברך. ולמה? ועם כל זאת, משקפיים לא צריך להוריד, כיוון שהמשקפיים בטלים לגוף האדם. ולכן הם לא נחשבים לחיסרון בגילוי האש. מה שאין כן בכלי זכוכית, שהנר שמונח בו, שמשמש כיסוי לנר. לא מברכים ברכת מורה האש, אלא כשהמברך רואה את הנר, ועומד סמוך לו, אבל מי שרואה את הנר ועומד רחוק ממנו, או שהוא עומד בסמוך לאור הנר, אבל הוא לא רואה את הנר עצמו, לא יברך עליו. מה למדנו לפני 100 ימים, רבותיי? בואו נזכר ביחד. יש אומרים שמצוות הדלקת הנר מתקיימת גם בתאורת חשמל, ולא רק בנורה שיש בחוץ לוהט, אלא גם בנורת פלורסנט וכיוצא בזה. ויש אומרים שהדברים לא אמורים אלא בתאורה שפועלת באמצעות סוללות. שכוח החשמל, מה מיוחד בזה? מה מיוחד דווקא בסוללות? שכוח החשמל כבר מונח בה בשעת ההדלקה. אבל תאורה שפועלת באמצעות זרם של חברת חשמל, שבכל רגע מתחדש הזרם, זה נחשב כמו שמדליקים פתילה בלי שמן שלא עושים מידי חובה. והמנהג, המנהג בכל מקום, ויש אומרים שזה גם חובה, מצד הדין, להדליק דווקא נרות, אלא שראוי להדליק גם את תאורת החשמל לכבוד שבת. האם מותר למכור פלדה, לנוכרים? ומה הדין להיות שותף בנדלן עם גוי? ובאיזה תחבורה? ניצל רבי אליעזר מהגרדום. אז אתם כבר יודעים שעל זה ועל עוד נושאים מעניינים נלמד היום בתלמוד בבלי דף היום ממסכת עבודת זרה דף ק"ז. וזה הזמן להזכיר שבשלוחה 2 אפשר לשמוע את השיעור של דף היום הבהיר והקצר שנאמר ברהיטות מהרב אליה אורנשטיין שליטה. אנחנו מגיעים למדור המתוק, המדור הנפלא, החפץ עם בחיים, חפץ חיים יומי. אתם יודעים שזה הזמן שאנחנו אומרים ומזמינים אתכם להצטרף ללימוד של דף היומי, בספר חפץ חיים, ללימוד היומי, סליחה. בסעיפים שהיום נלמד, בפתיחה, לאווים, אז אנחנו לומדים על עוד לאווים שעלולים לצאת מדיבור לשון הרע. לאו אחד, למשל, הלבנת פנים. זאת אומרת שהוא גינה אותו כל כך, עד שהפנים שלו נהיים לבנות. חיוור כסיד, כמו שאומרים. גם אם זה לא ברבים, הוא עובר עליו שלא הציץ השם השוב. וגם במקום תוכחה, וכבחומר שלא במקום תוכחה. ואם זה היה ברבים, אומר החפץ חיים, השם מרחם, כבר קרתו חז"ל מעולם הבא. ואמרו, המלבין את לך ורוב הרבים, אין לו חלק לעולם הבא. נו, מה זה רבים? צריך מניין. אז בביאור המוספים של דירשו, מביאים מהחפץ חיים לאלן, שסתם רבים זה שלושה אנשים. על שיש לדון, האם גם המלבין בעצמו הוא בכלל השלושה או שלא. אז הוא מביא שהפרימיגודים, הוא כותב שהוא בכלל השלושה. זאת אומרת, שאם הוא מלבין את לך ורוב בפני שני אנשים, אז נחשב שהוא מלבין את לך ורוב הרבים.
יש כתבו שמהלשון של החפץ חיים אפשר לדייק שהמלבין הוא לא בכלל השלושה. והחפץ חיים כותב בספר השמירה, שמכל זה התבונן, האיש הנלבב, עד כמה צריך להיזהר בדיבורו לחברו. שלא יבוא להלבנת פנים אפילו בינו לבין עצמו. שהוא לא יססי מן התורה, בפרט בפני אחרים, שמצוי מאוד בחבורת אנשים שעוסקים בדברי שיחה, שאומר אחד על החבר שלו, דרך צחוק, אבל אותך זה מצחיק, ואת החבר, הפנים שלו מתלבנות, וכנראה לא כל כך מצחיק אותו. ובדיבור קל לו מהחפץ חיים, יכול לאבד את העולם שלו. לב נוסף, שעלול לעבור מי שמצייר אותו, זה הלב של יתום ואלמנה לא תענו. שהתורה הרי מזהירה אותנו, לא להקנית או להכיב ליבן בשום מנצר. ומה העונש שלו? תורה מפרטת, השם מרחם. וחרה אפי והרגתי אתכם. ובאר מים חיים, אומר החפץ חיים, בהגאות, שמשמע שהאיסור הזה לא נאמר רק על יתום ואלמנה, אלא כל אדם מסכן, כל אדם אומלל, כדברי המחילתא. והביאור ומוסופי מביאים בשם הבן של החפץ חיים, רב לייב, שלמה שהחפץ חיים נהג כדעה הזאת, והיה נזהר מאוד שלא לענות בדיבור קשה, עצמי את העניים שהם חזרו אל הפתחים, אפילו שהם היו מרגזים לפעמים בדברים שלהם. ומביאים בביאור ומוסופים מייסה שקרה ברדין, בימי נעוריו, כמו שסיפר לחתן שלו, הגאון רבי מנחם מנדל זקס, הייתה איזו אלמנה שהייתה גר בדירה שכורה, לא עלה לשלם, אבל הבית רצה להוציא אותה, באמצע ימי החורף. היא כמובן לא רצה לשאת, מסכנה, לאיפה תלך אותה המללה. כל אנשי העיר, אבל מה הוא עשה? הסיר את הגג של הדירה. כל אנשי העיר רעשו על השעורייה הזאת. החפץ חיים שמר את המעשה הזה בליבו, מכיוון שיעברו כמה שנים שלא קרה כלום לאותו בעל הבית, אז הוא חשב בליבו, והוא גם אמר למכרים שלו, איך ייתכן שלא נענש אותו בעל הבית? הרי העונש שלו מבואר בתורה, וחרה אפי והרגתי אתכם. ואכן, עברו כמה שנים, ואז נשמע קול בעיר שכלב שוטה נשך את הבעל הבית, והוא מת בייסורים נוראים כעבור זמן לא ארוך. עד כאן הדברים המאלפים והמרתקים במדור חפץ חיים יומי. ואנחנו מגיעים למדור המוסר היומי. אומר חפץ חיים בספר כבוד שמיים, בפתיחה, בדרך כלל, הקדוש ברוך הוא הרבה לדבר ולצוות לאדם שיהיה ישר וטוב, וזה כל המגמה שלו, ומזה אין נחת רוח הקדוש ברוך הוא. שהוא אמר, ואנחנו עושים את הרצון שלו. וזה הלשון של אתונת ואליהו. אמר להם הקדוש ברוך הוא לישראל, בניי אהוביי, כלום חיסרתי דבר שאבקש מכם? ומה אני מבקש מכם? שתהיו אוהבים זה את זה, ומכבדים זה את זה, ויראים זה מזה. ולא ימצא בכם עבירה וגזל ודבר מכוער, שלא תבוא לידי פסול העולם. וממשיך החפץ חיים ואומר, וכשאדם יעשה ההפך, אם זה צער לקדוש ברוך הוא. ואפילו, אם זה היה רק מצווה אחת, שהוא לא יעשה לחברו שום מזיק עוצר, גם כן צריך להיזהר שלא לעבור על זה. וכל שכן, קדוש ברוך הוא הרחיב וביאר כל עניין גילן לפני עצמו. הוא עשה מזה כמה פרשיות, הסדרות, ודאי, צריך לחוס על כבודו של הקדוש ברוך הוא, שלא לעבור עליהם. ומסיים החפץ חיים ואומר, ואדם שמרחיב שפתיו, הוא מפקיר דיבורו לכל מה שהוא רוצה, בוודאי יעבור על כל דבר, השם ישמור כמה אלפי פעמים. וכמה תסתער נפשו שיראה, שיראו לעתיד לבוא, שבקצת חיים שהיה לו, הוא עבר בתמידות על עשרות עשרות פרשיות של התורה. עד כאן הלימוד במוסר, במדור המוסר היומי. אנחנו מגיעים למדור פרשת השבוע, ויחרד כל העם אשר במחנה. המעריט במסכת קידושין, הוא מעריך לבאר בדיני קניינים, אבל הוא מוסיף כמה מילים. ובאיש מייתי לצבורים, היו לי דברים ושכחתים. היה עוד כמה דברים בעניין צבורים שאני שכחתי אותם. רבי יצחק זילברשטיין, הגאון, הגאון רבי יצחק זילברשטיין שליט"א, חתנו של מורן הגאון רבי יוסף שלום אלישיב זצ"ל, מספר שהוא שאל פעם את השוור שלו, למה המעריץ היה צריך לציין את זה? שהיו לו עניינים שהוא שכח אותם, מה התועלת, מה נפקא מינה בשביל הלומדים? ענה לו מורן הרב אלישיב, המעריץ כתב את הדברים האלה עוד שהוא היה חי, כן? כדי שיתפללו עליו. הוא חש בערך העצום שלא יסולא בפז של כל חידוש שנשכח ממנו. וכשהוא הפיץ בזמנו את הספר שלו ברבים, אז הוא רוצה לנצל את ההזדמנות לבקש מאלה שיקנו את הספר שיתפללו עליו, שיחזור לזכור את החידושים. כמו שאמרה הגמרא במסכת שבת, זאת אומרת, על אילן שמשאיר פירות, שצובעים אותו בצבע אדום כדי שיראו אותו ויבקשו עליו רחמים. וממשיך הגאון רבי יצחק זילברשטיין שליט"א ומספר שבאחד הפעמים שהיה אצלו בבית, אצל חמיו מעון הרב אלישיב, הוא ראה אותו מסתובב כשהפנים שלו אדומות והיה נראה שהוא איבד מזוודה עם שטרות של מיליון, של מיליונים. ולפת, הוא אומר, הריקוד שלו התגבר, הוא נסע בכל כוחו להיזכר. שאלתי אותו מה אבדה, עד שנודע לו שהוא נסע להיזכר באיזה סימן מהספר שו"ת מהרש"דם. חיפש את האבדה. הרי כל התורה הייתה פרוסה לפניו כסמנה, היה מסוגל לצטט את ספרי הראשונים והאחרונים כלשונם. וכל שאלה שהייתה נשאלת לפניו, כהרף עין הוא היה אומר. נו, אז מה יקרה אם ייעלם, ישכח לרגע מהזיכרון סימן אחד של השו"ת מהרש"דם? למה הפנים שלו היו כל כך אדומות שהוא התאמץ? אלא שבשבילו התורה זה הרכוש היחיד שהיה לו עלי אדמות, הרכוש האמיתי. ואם נעלם הזיכרון שלו לרגע, המקום של סימן בשו"ת מהרש"דם, אז הוא הרגיש כמי שאיבד רכוש יקר שלא יסתלו בפן. ולשיטת רבינו כבוד התורה חשוב יותר מלימוד התורה. ואת זה למדו מהיחס לכבוד שבת. שמה, לפני שנים רבות פרצה בירושלים פרצה, לא בירושלים, פתח תקווה, פרצה גדולה בחומת השבת. פושע ישראל שכיהן בראשות העיר באותו בפתח תקווה, החליט לא עלינו לפתוח קולנוע בשבת, על אפם וחמתם של שומרי השבת. וכיוון שאותו פושע פרץ את הפרצה, אז חומת השבת התחילה להיסדק גם בערים אחרות. הגאון ברוך שמעון סלומון זצ"ל, שכיהן כרבה של פתח תקווה באותם ימים, פתח בסדרה של הפגנות סוערות שנמשכו תקופה ארוכה. שומרי התורה והפגינו איתו ביחד, מחאה על הפרצה, ונתנו את גוון למכים ולכהן למורטים. המאבק היה קשה, נתן בסופו של דבר את אותותיו במהלכי הארץ הקדושה כולה. ורבינו נקט באותו תקופה בצעד נדיר. הוא יצא בעצמו לשבות בעיר פתח תקווה, והשתתף בהפגנה, דבר שמעולם לא עשה במשך כל חייו עד אז. וההשתתפות שלו באותה הפגנה עוררה עד עצום, והזרים הכוחות מחודשים באותו מאבק. היו גדולי ישראל שלא, גדולי תורה שלא הסכימו עם קיום ההפגנות. הם אמרו שאין בזה שום דין של מחול על פי הלכה. אז שאלו את הרב אלישיב, למה הוא יצא מגדרו גודל עד כדי כך? הרי יש דעות שסוברים שאין בזה דין מחול על פי ההלכה. אמר הרב אלישיב, נכון, אין פה דין של מחול. ואם הייתי מתייחס לזה ככה, לא הייתי יוצא למחות. אבל קיים פה משהו אחר. יש פה עקירה של כבוד השבס, ועל כבוד השבס יש להילחם בכל הכוחות. סיפור מרתק שמופיע בספר גדולו שימושו. ואנחנו מגיעים לסיום דברינו למדור התחזקות יומית. אומר האור זרוע, בספר האור זרוע כתוב, העיד בעל אור זרוע, הכרתי יהודי אחד בשם רבונים, שפעם אחת ראה אחד שמת, ואמר לו, האם אתה לא פלוני שקברתי אותך? הוא אמר לו, כן, זה אני, זה טוב לי למעלה מאוד ומכבדים אותי. ושאל אותו, למה? באיזה שמות יש לך? הרי היית אדם פשוט. אמר לו, באותה זכות שהיית אומר ברכות בקול נעים בבית הכנסת, בזכות שאמרתי, מכבדים אותי מאוד. עד כאן דברינו להיום רבותיי. נאחל לכם שתזכו לקבל את ההשפעות שיורדות ביום הט"ו בשבט, לברך את הברכות הראויות, כל ברכה כסדרה, מה לפני ומה אחרי, ושיהיה לכם לבריאות המאכלים המיוחדים של ט"ו בשבט, ונחר בעזרת השם ניפגש עם עוד דברים מעניינים, עוד דברים מחזקים ומשמחים. הרבה הצלחה.